ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. אחד הנושאים המדוברים בנדלן הוא נושא ההתחדשות העירונית, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו, אלה שהציבור שמשקיעים או בעלי הדירות, שזה בעצם הציבור העיקרי ששומע גם את הפודקאסטים שלי, הוא נמצא בחששות. הוא נמצא בחששות בגלל שאנחנו רואים התנהלויות של יזמים, אנחנו רואים התנהלות של שכנים, אנחנו רואים הרבה דברים שקורים, ואנחנו מפחדים. אנחנו, שיש לנו בית אחד, גם אם יש לנו דירות להשקעה, זה לא משנה, אבל זה הבית שלנו, ואנחנו נותנים את הבית שלנו, והורסים לנו אותו, וצריכים לבנות לנו, ואנחנו צריכים לקוות שהכל ירוץ מההתחלה ועד הסוף כמו שצריך. לפעמים אנחנו צריכים איזה מישהו שככה יגשר בינינו ובין היזמים, מישהו שישמור עלינו, מישהו שידאג לצרכים שלנו, ומישהו שיהפוך את כל החוויה לחוויה מסודרת, נעימה ונוחה, ושנעבור אותה בשלום. ואני פגשתי, לאחרונה פגשתי אדם שזה התפקיד שלו, זה המשימה שהוא לקח על עצמו גם כחלק מפרנסתו, והוא עוסק, אמיר פוגל, עוסק בדיוק בתחום הזה של החיבור בין שני הצדדים, והזמנתי את אמיר לבוא, פגשתי אותו בתל אביב, הזמנתי אותו לעלות לירושלים, להקליט איתי פודקאסט, הוא נענה מיד ברצון, והנה הוא עלה הבוקר, והוא מתארח אצלי, אז תודה רבה אמיר שעלית עד ירושלים.
בשמחה.
ואני אשמח מאוד אם אתה תספר למאזינים שלנו, ככה שהם יבינו את הרקע, מי זה אמיר?
אז צהריים טובים, אני אמיר, וככה לא אלאה במידי, עשור מחיי עסקתי בתחום המלונאות, עשור אחר עסקתי בתחום ההייטק. בתחום המלונאות גיליתי את החדווה של עבודה עם אנשים. בתחום ההייטק גיליתי את החדווה ואת הכיף שיש ביצירתיות. לפני כשבע שנים שהגעתי לעולם הנדלן, גיליתי שבתחום הזה של התחדשות עירונית, בכל הייצור סינרגיה הזאת, אפשר להכניס גם את האנושיות וגם את היצירתיות לכדי דבר אחד, ולמעשה להעביר את הדיירים איזושהי חוויה שהיא חוויה נעימה, ולא חוויה שתגרום להם לחשוש למשך כשלוש וחצי שנים, שזה אורך חיים ממוצע של פרויקט, ולהנעים להם את כל הדרך הזאת. אם אני אצטרך לסכם את זה, אז הייתי אומר, או בעצם אני סוכם לי ואמרו לי שאני יוצא כנושיות לתחום שהוא בטון, ברזל ובלוקים, ושם אני נמצא.
אז זה חשוב מאוד, בגלל שאתה יודע, העמדה הזאת שאני פוגש הרבה את הציבור, לא פחות את אני פוגש את היזמים, כן? ואני שומע אותם, אבל אני, אתה יודע, אני מגיעים אליי אנשים להתייעץ, מגיעים אליי אנשים בכל מיני שלבים, ואני רואה את הלחץ, אני רואה את החשש, אני רואה לפעמים, אתה יודע, לפעמים זה צד של הקהל שיש לו יותר מדי דרישות, ולפעמים זה היזמים שמכבידים, ולפעמים זה מקים את עצמו לכל מיני מקומות לא נכונים. אז אני חושב שמה שחשוב שנתחיל קצת לעשות סדר לאנשים, זה נתחיל להסביר איך אנחנו בעצם, מה התהליך של התחדשות עירונית, ובכלל באיזה שלב אתה נכנס שם, בגלל שאנחנו יודעים שמגיעים אלינו יזמים ומתחילים להחתים אותנו, ובהתחלה זה החתמות כלליות, הרשות לבדוק את הפרויקט, ואז מתחילות ההחתמות, ואז מתחיל השלבים של הסחטנות, או הלחץ מהיזם, ומתחיל גם המאבקים, כן שכר דירה, לא שכר דירה, באיזה שלב אתה נכנס, ואיך אנחנו מתחילים להריץ את זה בצורה נכונה קדימה?
אני נכנס בדרך כלל בשלב של אחרי החתימות, אחרי שיש איזשהו רעיון של התכווננות לפרויקט, זה ב...
אחרי חתימות איזה? הראשונות?
החתימות שהדיירים חתמו ממש... ליזם, ואנחנו עוד מעט מתחילים לצאת לכיוון כפרויקט.
בשלב ההסכמים.
יש מקרים שאני נכנס הרבה קודם, וזה בכל הנושא שאנחנו נתקלים במושג שאני מאוד מאוד לא מאמין בו ולא דוגל בו, וזה לקרוא לדייר דייר סרבן.
אוקיי.
אני עוד מעט אגע בזה גם כן. יש את השלב, או שהוא קצת לפני השלב הזה, זה שאני אומר ליזם, תשמע, אנחנו בתור האנשי הנדלן, יש לנו את השפה משלנו, כמו שיש שפה לרופאים ושפה לאורחי דין ושפה למכונאים ו... והדיירים שאני בא להם עם כל מיני מושגים, כמו כוחלה וגרונג ותסריט לפני היתר ואחרי היתר, זה מילים שהדיירים ממש לא מבינים. אם אני ידברו איתו על שזה הולך להיות דרך הטאבה ואני צריך לעמוד פה בתקן 21, הם לא מבינים. וברגע שמישהו לא מבין את השפה, וכולנו מדברים עברית, אבל אנחנו לא מדברים את אותה שפה, הנושא הזה מאוד מאוד מלחיץ. כשרופא אומר לי, יש לך ככה וככה, אני לא מבין על מה הוא מדבר. זאת אומרת, הנטייה שלי זה גם לרוץ לגוגל, שאני חושב שזה פחות נכון.
זה הכי לא נכון.
זה הכי לא נכון, אבל אתה יודע, אני ככה עדין בדבריי. ולמעשה, אני מלמד את היזם, הקבלן המבצע, את השפה שנקראת השפה הדיירית. בואו ננגיש את הדברים האלה לדיירים בצורה שהם יבינו, בשפה שכולנו מדברים.
אתה יודע, אתה אמרת את השפה הדיירית, אתה אומר את זה ככה בקלות, אני חושב שצריכים, אתה יודע, אם היה כאן עכשיו מקום לכתוב את זה, זה באותיות קידוש לבנה, ואולי אני ככה אכתוב את זה גם באתר, השפה הדיירית, צריכים לדבר בשפת העם, צריכים לדבר במשהו שאנשים, לשעוד פעם, וגם אתה אומר את זה, האדם הוא לב העסקה, אנחנו צריכים, ברגע שיש קשר אנושי ואתה אומר את זה, אז הכל עובד.
כן, תראה, הרי המפתח להצלחה של התחדשות עירונית, זה לראות תמיד שאני בתור היזם או אני בתור הקבלן, ואני בתור מלווה, הן דיירים והן יזמים, תלוי באיזה מקרה, זה לראות את הדייר ולראות למעשה את התהליך דרך העיניים של הדייר. זאת אומרת, להיות איתו באותו גובה, להיות איתו באותו לבל ולדבר איתו באותה שפה, לתת לו ולנסוך בו את הביטחון הזה. וברגע שאני מבין את הדייר, הרבה יותר קל לי לנהל תהליך. אם, איך אני אומר, אם יהיה לי שיתוף פעולה מדהים עם דיירים, יהיה פה פרויקט סופר מוצלח. ואם לא יהיה לי שיתוף פעולה ואני לא ארתום את הדיירים, לכדי השותפות הזאת,
השאלה איך הדייר רואה אותך, הרי מי שסוחר את השירות שלך זה לא הדייר. מי שסוחר את השירות שלך זה בדרך כלל היזם, נכון?
זה בדרך כלל היזם. יש מקרים של דיירים שאני מייעץ להם, זאת אומרת, איך להתחיל כן, לצאת השאלה, לדרך. אבל השאלה, כעיקרון אני עובד מול היזמים.
תראה, לך יש גישה אנושית שהיא לא שגרתית. יש לך את זה. אני חושב שקיבלת את זה בכל העיסוקים שלך, גם בחיים, בהסתכלות שלך על בדרך החיים שלך, גם בעבודות כמו המלונאות וכל מה שעשית. וגם יש לך דמות, אני אומר את זה, בתור מי שפגש אותך, שיוצר אמינות. השאלה, אני יכול להסתכל עליך ככה, אבל דייר שאתה בא בשם היזם, האם הוא לא מסתכל עליך בחשדנות?
יכול להיות שכן, אבל בסך הכל אנחנו מנהלים איתו דיאלוג. ובתוך הדיאלוג הזה אנחנו לומדים להכיר אחד את האחר. אני לומד להכיר אותו, הוא לומד להכיר אותי, שבדרך כלל אני לומד להכיר אותם, כי בדרך כלל זה בעל ואישה, יש מקרים שזה יותר אם זה יורשים, וכל אחד יש לו את הדיאלוג, וגם במקרה של בעל הוא 100% עולם ומלואו, ואישה היא 100% עולם ומלואו, זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת את העולמות האלה, לשלב אותם לכדי שהם יסכימו בינם לבין עצמם, ואז שאני אוכל לנהל איתם את הדיאלוג, תראה, אם אני לוקח דף ולוקח חיפרון ועושה לך את החשבון, היום אנחנו מדברים על שדרוג של לפחות כמיליון שקלים, וזה כל אחד מבין במתמטיקה פשוט, לא עולה לי שקל, אני משדרג את עצמי זה, אני לא מכיר הרבה אנשים שעשו מיליון שקל בשלוש שנים בלי להוציא שקל, אבל התהליך פה הוא למעשה תהליך רגשי, התהליך הוא לא תהליך
אמרתי
טכני.
אמרתי שהתחדשות זה משהו אמוציונלי מאוד.
צריך להבין את הרגש של הבן אדם. זאת אומרת, אני לוקח אדם, אני לוקח משפחה, אני מוציא אותם מהמקום הטבעי שלהם למשך 3 שנים. זאת אומרת, אם אני מראה לך תמונה של טרקטור שהורס בניין, ושמעתי את זה, אז טרקטור שהורס בניין, חדש בפני ישן, הוציאו ו... אבל אני רואה את הדייר, שאני הולך להרער אותו במשך 3 שנים, להוציא אותו מהסביבה הטבעית שלו, להוציא אותו מהשכנים שלו, שבדרך כלל אנחנו מדברים על קהל שהוא קצת יותר מבוגר, זאת אומרת שהוא גר 20 או יותר שנים באותו מקום, והוא צריך לסמוך עליי, וכנראה שהוא סומך עליי, כי בכל זאת, ליוויתי ואני מלווה כמה פרויקטים שהם נחשבים כמגה פרויקטים, למשל בקריית אונו הוצאנו 212 בתים ישנים במתחם, עכשיו אנחנו מאכלסים את ה-672 דירות, עכשיו מתחיל החצי השני של האכלוס של הפרויקט, שזה 8 בניינים, וגם בשבילי זה אירוע מאוד מרגש, כי אני אותו אדם שאני לא אוהב להשתמש במילה פיניתי, כי יש לזה איזו קונוטציה שלילית, אבל אני אותו אדם שקיבל מהם את הדירות הישנות, הם סמכו עליי שהם נתנו לי את המפתח, ועכשיו הם ידעו שהם יכולים לסמוך עליי, כי אני נותן להם את המפתח בחזרה לדירה החדשה שלהם.
עכשיו, מה קורה ביחסים? תראה, הכל נורא נחמד שבהתחלה, שבאים ומרגיעים והכל. איך מתנהל המצב בינך ובין הדיירים, בכל התהליך הזה של 3 שנים, מהרגע שהם, עוד לפני שהם עזבו את הבית, הרי זה מתחיל לפני, ועד הרגע שהם קיבלו את המפתח והם חזרו חזרה. מה מערכת הקשרים? מה מערכת העדכונים?
קודם כל, אני נמצא שם, בכל אתר ואתר, אני נמצא, זאת אומרת, הוא מתקשר, אני עונה לו בטלפון, הוא פונה במייל, הוא מגיע פיזית, ואני נמצא שם. אני הדבר הזמני הכי קבוע שיש להם, לאורך חיי הפרויקט. זה מגיע לשלב שהם אפילו מתייעצים איתי על דברים אישיים שלהם, כי אני הדבר שאתה יודע, נמצא שם.
זה דבר... אני לא מתפלא שאתה אומר את זה, ברגע שבן אדם מרגיש איתך ביטחון, אני רואה את זה בתור יועץ, שמייעץ להרבה מאוד אנשים, ובא לייעץ להם לקנות דירה, לא לקנות דירה, ואני רואה את ה... ברגע שנהיה קשר של אמון, שאנשים נפתחים אליי גם בזוגיות, וגם בדברים אישיים אחרים, וגם במשברים, אין ספק שאתה מגנט, אתה סוג של הפסיכולוג, אנשים לא מבינים את זה, כן, אבל... גם בלי שלמדת פסיכולוגיה, אתה הופך להיות הפסיכולוג של הבן אדם לתקופה הזאת, ויש עליך אחריות מאוד כבדה בעניין.
נכון. זה לדעת להקשיב לבן אדם שיושב מולי,
לקבל אותו. גם בפודקאסט שעשיתי פה לפני שבועיים עם אביעד, ועולה המילה להקשיב, המילה הקשבה זה המוטו של ההצלחה, זה בכל, במסע ומתן, בכל.
זה לא רק בתחום של התחדשות עירונית, אני חושב שזה בכלל בחיים. הרי אנחנו שומעים הכל, אבל אנחנו לא מקשיבים להכל. וברגע שאנחנו נקשיב לזה שיושב מולנו, ונבין, ונדע להכיל אותו, ולא, טוב נו, בחייך, יש לי עוד פגישה, בוא תמהר, אלא אתה עכשיו צריך שעתיים, אני אשב איתך כמה זמן שצריך, כאילו עד שהדבר הזה יהיה נהיר וברור, ואם לא אנחנו נשב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ושם אני חושב שזה אחד הסודות הגדולים של בכלל בחיים, להקשיב.
בסופו של דבר זה סוג של מסע ומתן, איך שלא תסתכל על זה, כל האינטראקציה שלך עם הדייר בשביל להוביל אותו להרגעה, או להשיג לו את ההישגים, או להביא אותו למצב שהוא יחתום, זה הכל מסע ומתן, זה סוג של מסע ומתן, ובאמת הלב של מסע ומתן זה הקשבה, הלב של העשייה בחיים היא הקשיבה. אתה יודע, ואני רוצה לקפוץ רגע, למרות שככה אמרת את זה בחצי פה קודם, יש את הדייר הסרבן, שאני יודע שאנשים מחכים לשמוע את זה. ואתה אמרת לי שאתה שונא לקרוא לזה דייר סרבן.
אני לא מאמין במילה הזאת.
כן, שאתה... אז בוא נדבר קצת על הדייר הזה, לא נקרא לו סרבן, תכף אתה תגיד לי איך לקרוא לו, ואיך מגשרים ואיך פותרים את העניין הזה, ובכלל, אם תגיד לי, איפה זה נמדד ואיפה דייר כזה יכול באמת לעצור ולעכב פרויקט?
בדרך כלל, יש דיירים סרבנים, שאני לא, עוד פעם, שוב, אני מאוד מאוד לא אוהב את המילה הזאת, סרבנות, ואני החלטתי, ואני מלמד, בואו נקרא לאותו דייר, דייר חושש או דייר מתלבט.
מעולה.
וזה בסדר גמור. גם שאני הולך לקנות לעצמי חולצה ואני נכנס ואני מתלבט בין חולצה כחולה לבין חולצה לבנה. זה בסדר להתלבט.
זה משנה את כל היחס.
ברגע שאני קורא למישהו סרבן, אני כבר צובע אותו באיזשהו צבע מיליטנטי. זאת אומרת שהגישה שלי אליו תהיה מיליטנטית. ואם אני בא אליו כביריון, כי אני בכל זאת, לא אני אישית, אבל אני היזם, אני הקבלן, אני מתייחס אליך כמיליטנטי, אז אני עכשיו לביריון. כשאני ניגש אליו, אתה מתלבט? בוא נשב ונבין על מה ההתלבטות שלך. כי אני חוזר למה שאמרתי קודם. בחשבון פשוט מיליון שקל, שלוש שנים, כאילו הרבה אנשים יחתמו על זה. ואתה מבין שהוא מתלבט כי יש שם איזשהו מחסום שהוא מחסום רגשי. יש אנשים שהם מבוגרים, זאת אומרת, לקראת ה-80 וקצת צפונה, שהם מאוד בטוחים שהם ייצאו ולא יחזרו ויראו את הדבר הזה. יש מקרים ש... זאת אומרת, עוד פעם, אני לא נתקלתי באיזשהו מקרה שהוא אמר לי, שמע, זה גבוה מדי, זה נמוך לי מדי, יהיה לי צל מהבניין ההוא. זאת אומרת, זה לא דברים שהם טכניים, הדברים בדרך כלל הם דברים רגשיים. חוץ ממקרה אחד שלא שלי, אבל אני שמעתי עליו בגבעת שמואל, שזה בשכונה דתית שם, מנעו מאיזושהי קומה שיהיה להם מרפסת סוכה, ואז באמת הוא יצא נגד כל הסיפור הזה.
לגיטימי.
וזה טכני, והוא זכה במשפט.
לגיטימי, בטח.
היו עושים את התכנון מראש, וחוסמים את כל הכאב ראש של הכמעט שנה, שכל הפרויקט הזה מתעכב. פרויקט מתעכב, זה הון של כסף.
זה בעיה של מראש, שאתה צריך לדעת מי הלקוחות שלך, ומי הקהל יעד שלך, ואז אתה מכין את הפרויקט בהתאם. אם יש קהל דתי בגבעת שמואל, אנחנו יודעים את המצב שם.
אנחנו יודעים שאצלהם מרפסת סוכה, זה משהו מס.
מרפסת סוכה זה א' ב'.
איך אני אומר, בחיוך, תתחיל את התכנון במרפסת סוכה, ואז תבנה את שער הבית.
האדם הוא לב העסקה, אנחנו כל הזמן חוזרים לזה.
וברגע שמורידים מיליטנטיות, ואני יושב עם הבן אדם ואומר לו, עזוב בו, אצלך בבית, בממלכה שלך, אני אוהב את הקפה שלי בלי סוכר. ואתה יושב ומקשיב לו, ואתה מבין שהחששות זה איפה הוא ימצא דירה חדשה, איך הוא ימצא דירה חדשה, כבר קשה לו לעלות במדרגות, ואיך אני אומר, יש הרבה יותר פתרונות מאשר אתגרים בחיים. אז אתה מבין שלא אותו דייר, אתה צריך לעזור למצוא דירה, וזה מאוד בסדר. יש פרויקטים, או אנשים בפרויקטים שהם בעלי נחויות שונות. צריך לעזור להם למצוא במקום אמבטיה מקלחון, זאת אומרת, דברים פעוטים, דברים שבאמת, כאילו, השקעת זמן היא לא כזו גדולה, אבל אפשר למצוא להם את הפתרון הכי הכי טוב שיש. ואז כל המפלס, אני אקרא לו מפלס ההתנגדות יורד, ופתרנו את הסוגיה הזאת.
אז עוד פעם, ההקשבה, ההקשבה, ההקשבה וההקשבה, ואני אגיד את זה עוד 100 פעמים, אבל בכל זאת יש לנו דיירים, שאתה יודע, יש אנשים שזה בא אליהם, אנחנו מכירים אותם, שזה בא אליהם ממקום של, אתה יודע, אנטי כזה, ואני, ולא מוכנים להקשיב, איזה סוג של עקשנים כאלה. אז קודם כל, בוא רק תזכיר למאזינים, היה שם איזה שינוי בתחום של כמות של דיירים שצריכים לחתום.
היום בשביל לצאת לפרויקט של התחדשות עירונית צריך מינימום בניין אחד שלפחות יש בו 24 דיירים. כאשר 80% הסכמה מוציא אותנו לפרויקט של התחדשות עירונית, ו-20% אחרים נחשבים כדיירים מתלבטים. בא החוק כדי להזיז את הדבר הזה ולגרום שהדברים יהיו יותר בקלות, הורידו את ה-80% ל-66%. אני חושב ששם לא הבעיה בכמות האחוזים. אני חושב שהבעיה נמצאת ברשויות. אם היום אני צריך שמהנדס העיר או בודק התוכניות ייקח את העד ויחתום על תוכנית, זה לא יקרה. או איך אני אגיד את זה, אומר את זה אחרת. אם היום היו צריכים לחתום על מגילת העצמאות ולהקים את מדינת ישראל, היא לא הייתה קמה. כי כולם חוששים לקחת אחריות, לקחת את העד ולחתום על המסמך. שם למעשה הבעיה ולא בכמות החתימות. דעתי, האישית.
אז אוקיי, אז עכשיו אנחנו צריכים, אתה אומר 66%, אבל אני חושב שיזם לא ימהר לגשת עם 66%, בגלל שזה קצת ייצור לו אווירה פחות נעימה בתוך המערכת, ואני חושב שאדם כמוך, אדם כמוך שבא ונכנס בתוך התהליך הזה, בשלב הזה, יכול לתקן את העניין. ושעוד פעם, רוב המסרבים, זה אמרת, זה מחששות, זה מדברים ברורים, יש אנשים שזה כל עולמם.
תראה, גם נתקלתי במקרים של סחטנות. לי מגיע יותר. למה? הייתי ועד בית. נו, בסדר, יופי. אז היית ועד בית. לא מגיע לך יותר. לכולם מגיע בדיוק אותו דבר. אם אחד יקבל מחזיק מפתחות, כולם יקבלו מחזיק מפתחות. מאוד מאוד פשוט. ואי אפשר ליצור איפה ואיפה.
אסור ליצור איפה ואיפה. אסור? לא, ברגע שהרי, אתה יודע, אין סודות היום. אין סודות. וברגע שנתת למישהו משהו יותר, כולל אם זה בילדים שלך, וכולל אם זה בכל מקום, בסוף זה צף. זה צף או בדיבור, או בסוף במי שזה קורה. אתה רואה, ברגע שיש יותר משותף סוד אחד, זה קורה, וזה יכול ליצור דווקא את המכה הכי קשה לקשר בין היזם לבין האדם.
עכשיו, ברגע שאני נתקל במישהו שהוא... אתה יודע, קצת, אני לא אוהב את זה, אבל לקרוא לו סחטן, או מנסה לשחוט, מה שנקרא, עוד ברז, עוד דלת, אותו אני ככה ממדר שנייה החוצה, מטפל באלה שבאמת, הבעיות שם הן בעיות שניתנות לפתרון, אחרי זה אני גם אדבר איתו. לפעמים אני לא מצליח, ולפעמים אני כן מצליח.
על מה העיקר הדברים שאנשים מתעכבים עליהם? מה העיקר הבעיה... בנושא של הסירובים או של החששות?
החששות זה עוד פעם, כמו שאמרתי, אנשים באזור הממוצע הזה, 75 ומעלה, זה אנשים שהם מאוד בטוחים שהם לא חוזרים ויזכו לראות את דירתם החדשה. הרבה מאוד אנשים חוששים מהדבר הזה שנקרא, פתאום אני לוקח אותך ממקום א' ושם אותך במקום ב' באופן זמני, ומרגישים שאוקיי, לך תסתדר, אז דייר יקר, אתה לא לך תסתדר, אנחנו פה בשביל לעזור. יש לך איזשהו בעיה, אנחנו פה, לענות, לעזור.
אתם גם עוזרים, למשל, יש אנשים, אתה יודע, שכל החיים שלהם, 40 שנה גרים באותו בית, אנחנו מדברים על בתים ישנים, בחיים לא הלכו לגור בדירה סחורה, פתאום הם צריכים למצוא דירה סחורה, לא לכל אחד יש את הילדים שמוכנים לעזור לו, אתם גם עוזרים להם בדבר הזה?
כן, קודם כל יש את הדבר הזה שמקבלים שכר דירה מהחברה.
זה ברור.
זה דבר ראשון. יש מקרים של דיירים שאיתם אנחנו, זאת אומרת, שכנעתי יזם, שהוא ייתן את הערבות הבנקאית, כי לאותו דייר אין את האפשרות הפיננסית לתת ערבות בנקאית בגובה 3 או 4 חודשי שכירות. והיזם, אתה רוצה פרויקט? אז תן ערבות בנקאית. הרי זה לא מה שהיא מוטט את הפרויקט של התחדשות עירונית. ואז שאתה נותן את הפתרון הזה לדייר, הוא הולך. עכשיו, יש לי מקרה שבקריית אונו, דייר ש... הגעתי לעשות אותו את פרוטוקול המסירה של הדירה הקודמת, איש מבוגר מקסים, ואנחנו מגיעים לדירה, ויש איזשהו פרוטוקול מסירה, כי יש דברים שאסור להוציא מהדירה את שלב ההריסה, כי במידה ופרויקט לא יוצא לדרך, אז צריך לתת להם את המפתחות, והבית שיהיה ראוי למגורים. ואז אני אומר לו, תראה, יש כאן בסלון את הספה ואת הקורסה, תיקח אותם, כי חבל, זה נהרס. או שאם אתה רוצה, אני נותן שלב של כ10 ימים לפני ההריסה עצמה, לאנשים להוציא כל מיני דברים שהם רוצים, מטבחים, מה שזה לא יהיה. אז הוא אומר לי, לא, זה שייך, הוא התחיל לפקוט, והוא אומר לי, תראה, זה שייך לעבר, כי על הקורסה הזאת ועל הספה הזאת, אני ישבתי שאני אשתי לשעבר, היא נפטרה. ישבנו שבעה על הבן שנהרג במלחמת לבנון.
אוי ואבוי.
עכשיו, אתה יודע, הלב מתכווץ לשמוע כזה דבר. והוא אומר, ועל הספה הזאת, יחומה, אני ישבתי, שישבתי שבעה על אשתי שנה אחרי זה, שהיא מתה מצער על הבן הגדול, ואני עושה את הצעד הזה, הוא אומר, אני טוב לי בבית. כמה עוד נשאר לי? אבל אני עושה את זה בשביל הילד הקטן. אני בונה לו את העתיד. ולכן אני יוצא לפרויקט של התחדשות עירונית. והבן אדם יושב ובוכה, והתיישבתי איתו על הספה, ופשוט, ובאמת, פיזית, חיבקתי את הבן אדם, די בכינו יחד, כי... הסיפור הוא סיפור מאוד עצוב, אבל מכל הסיפור העצוב הזה הוא רואה את העתיד של, של הילד, כאילו, והוא עושה את זה בשביל הילדים, ומוריד בפניו את הכובע על הדבר הנפלא הזה.
לפעמים אני מבין גם את האנשים האלה, שאומרים, למה אנחנו צריכים בערוב ימינו, נכון, לקבל דירה יותר טובה, אתה יודע, אני מייצג עכשיו, מייצג איזה משפחה, שזה אישה, שגרה בבניין, שרצו לעשות שם התחדשות עירונית פה בירושלים, ואני גיליתי שההתחדשות הולכת לעשות לה רק שם זה תמ"א 38-1, שאתה לא
אני
אוהב.
אני יכול להגיד,
שאתה לא אוהב, ואני למזלי שם, ואני חושב שהצלתי גם אותה וגם את הקבלן, או את היזם שרצה לעשות את זה, וגם את השכנים, שלא הייתה שם חשיבה, לא הייתה שם, לא היה שם תכנון נכון והכל, אבל לפעמים זה יכול לגרום לי יותר, אתה יודע, מה היא צריכה את זה? יש לה היום בית ברחביה, שהיא בדיוק השלושה חדרים שהיא צריכה לגור בהם, והיא גרה שם, היא אלמנה, והיא גרה שם לבד, ובדיוק מה שהיא צריכה עם הכלב, והכל מצוין לה, והיא אומרת, מה אני צריכה את כל ההתחדשות הזאת? אז יש לה מעלית, יש לה הכל, והכל מסודר לה. והאנשים האלה לפעמים לא זקוקים לזה, ולא לכל אחד צריך, חלק מהילדים מסודרים, אני מבין מאיפה זה מגיע, אבל מצד שני הם לא רוצים להיות הדיירים הסרבנים, הם לא רוצים להיכנס למלחמות. אז יש פה איזה קונפליקט שיש לאנשים הזה, על הדבר הזה, ואני די מבין אותם.
כן, יש את הקונפליקט הזה, אבל אז השיח למעשה הופך להיות, ואני אומר את זה בתור אבא לילדים, איך אנחנו דואגים? הילד מסודר, בסדר? אבל איך אני דואג לילד בכל זאת אחרי לכתי? וזה חלק מלדאוג לילדים אחרי לכתנו. כי מגיע שלב בחיים שמה שאנחנו עושים זה כבר לא בשבילנו, זה בשבילם.
ברור.
ואתה יודע, אם אני יכול לדאוג לו, אתה יודע, שיהיה לו עוד כמה לירות לבזבז שהוא יהיה גדול, אז אני אומר את זה בחיוך.
אז עכשיו שאנחנו ככה מבינים את הבעיות, אתה יודע, יש נתקלים האנשים שמגיעים לכל התהליך הזה, הם מדברים איתם, ואמרת שצריכים לדבר בשפת העם, כן. בשפה הדיירית, ואני חוזר לזה, אני ממש חוזר לזה, בגלל שאני רואה את זה, כן? אני רואה בקבוצות שאני נמצא בהן בנדלן, כל היזמים, שמדברים בשפות לפעמים, שאני לפעמים לא מבין, ואני גם יזם. אז בואו קצת, אתה יודע, בכל זאת מקשיבים לנו אנשים, אז בואו ננסה להגיד כל מיני, קצת מושגים שאנשים נתקלים בהם בתחום של הפינוי-בינוי. אתה הזכרת ככה ששוחחנו לפני זה את ברנוביץ', הזכרת תקן 21. בואו קצת ננסה להסביר לאנשים, לתת להם את הדילוג הקטן הזה שהם שומעים בזכות הפודקאסט, ויקח אותם, אתה יודע, גם שומעים, יש קבוצה של הגים לזום בירושלים ששומעת אותי, ועוד אחרים. בוא קצת ניתן כמה מושגים, לא נוכל כמובן לעשות את הכל, אבל זה 2-3-4 מושגים. אז באמת, מה זה תקן 21?
תקן 21 זה התקן שקובע האם תהיה כדאיות כלכלית לפרויקט או לא. זאת אומרת, אני בא בתור יזם, אני אומר, אני מפנה X דירות, אני בונה X פלוס דירות, ואני צריך להוכיח לבנק שיש לי בין 17 ל-21 אחוז רווח בפרויקט. אם יש יותר מדי הוא לא נכון, אם יש פחות מדי הוא לא נכון, ואז הבנק לא יאשר פרויקט.
תקן 21, למה אם יש יותר מדי זה לא נכון?
כי יש איזשהו תחום, רווח מסוים, שהוא התחום הנכון, ששם היזם יוצא מורווח, והדיירים יוצאים מורווחים,
ווין, ווין.
גם העירייה, עוד פעם, יש גם את הדבר הזה שנקרא משולש הזהב, שנשמח שניגע בו גם, כן? והבנק בודק את השמאות, ואת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט.
דוח האפס.
דוח האפס.
דוח האפס, בוא נסביר לאנשים מה זה דוח אפס.
דוח אפס זה דוח שאומר, הפרויקט היום שווה ככה, אני בונה X דירות, הוא יהיה שווה ככה, היזם מרוויח את הסכום הזה, בסכום הזה הוא יכול לחיות.
יש תעלויות מול ההכנסות, ואיפה הכל עומד, ואיפה הרווח.
מה שנקרא שורת הרווח, ואם יש לי שורת רווח, אז גו, יש גו על הפרויקט, ואני בכלל דוגל בחיים שתמיד לרכוש שירות או לרכוש מוצר או כל דבר אחר ממישהו שמרוויח כסף. כי מי שלא מרוויח כסף זה מתחיל להיות זה. ועוד פעם, אז אם קניתי חלב והוא לא בסדר, אז בשישה שקלים אני יכול לעמוד כלכלית. אבל בדירה ששווה היום כמיליון וחצי שקלים, ואני הולך לקבל דירה חדשה בשניים וחצי מיליון שקלים, וזה לא הלך, זה הנכס הכי יקר שיש לנו בחיים. אנחנו שם משלמים הון כדי לרכוש את הדבר הזה. לוקחים התחייבויות בשביל לקנות את הדבר הזה.
אז יש לנו בו, אז דיברנו על התקן 21, שזה חשוב מאוד. אתה זרקת לי ברנוביץ'.
ברנוביץ' זה השיטת בנייה, עוד פעם, אני לא ממחלקת הנדסה, אבל אני ככה אוהב מאוד מאוד לשאול אותם שאלות. לא תמיד אני מבין, אז אני שואל אותם עוד פעם. קוראים לי הילד הדנודניק של קופת חולים, אבל זה בשבילי. ברנוביץ' זה השיטה שלוקחים ולמעשה לוקחים את החיפוי החיצוני של הבניין, מדביקים אותו לקיר ואז שמים אותו באיזושהי צורה, מעמידים אותו ויוצקים את הבטון פנימה, וזה למעשה החיצוניות של הבניין, החיפוי של הבניין.
טוב, אתה יודע, פה בירושלים הרי יש את הבנייה המורכבת, את הבנייה הרגילה, אתה יודע, אני בניתי בניין בשוק, שעטפתי אותו, זאת אומרת, קודם יצקתי את כל הקירות ואחר כך עטפתי אותם בידוד ובאבן, יש בנייה הפוכה שאתה בונה את האבן ויוצק מאחורה, זה שיטות בנייה ואנשים צריכים לדעת את זה, אני חושב שזה פחות קריטי להם, אבל יש
כן,
לי...
כן, אבל עוד פעם, סליחה שאני ככה מתפרץ, אבל עוד פעם, הם ישמעו במהלך, בתהליך ובהצגה של הפרויקט, ויבוא גם האדריכל להסביר להם, הם נתקלים בהמון המון מילים, שאנחנו ניגשים לדבר הזה במסלול מיסוי, או במסלול רשויות, והם יושבים ומסתכלים על היזם.
אז תסביר באמת מה זה.
עכשיו, מסלול מיסוי זה שהיזם למעשה לוקח עליו את כל הנושא של המיסוי, כי למעשה מתבצעת כאן עסקת מחירה. פעם אחת שהדייר מוכר לקבלן את הדירה, פעם האחרת זה שהקבלן מוכר חזרה את הדירה החדשה על הזה. מדינת ישראל מאוד מאוד אוהבת להיות שותפה שלנו בכל דבר, ואז הם חל על זה מיסוי. והמיסוי זה דירה ראשונה, דירה שנייה, כמו שאנחנו מכירים עכשיו.
אם אני היום, רגע, יש כאן משהו שאתה אומר, משהו שלא מסתדר לי, אם אני היום יש לי דירה בבניין, ואני, יש לי עוד 16 דירות, זה לא משנה, עוד 4 דירות, ואני עכשיו מקבל את הדירה החדשה, יהיה לי מיסוי בפרויקט פינוי בינוי?
זה נופל על היזם. ואז זה מה שנקרא מסלול מיסוי. היזם סופג על עצמו את כל העלויות.
המסלול רשויות... זאת אומרת שיזם שמתעסק בהתחדשות עירונית, צריך לקחת ולוקח דוח מהדייר כמה דירות יש לו וכמה נכסים יש לו?
בוודאי.
אוקיי.
זאת אומרת, יש איזה טופס שממלאים, שזה טופס של רשות המיסים, ורשות המיסים היא זו שמודיעה ליזם, תשמע, אצל הדייר הזה אתה צריך לקחת איקס שקלים איזה... וזה נופל למעשה על זה. הרי כל הרעיון של פינוי-בינוי זה שזה עסקת נטו. קיבלתי מפתח ואני נותן מפתח. כל ההוצאות שיש בדרך נופלות על היזם. זה הרעיון, שלא עלה לדייר ולו שקל אחד.
אוקיי.
מסלול רשויות זה שהעירייה מתערבת בכל ההליך של ההתחדשות עירונית. אני באופן אישי קצת פחות אוהב את זה, כי עירייה רואה את עצמה והיא קצת פחות רואה את הדייר, אבל... אתה יודע, יזמים טובים נלחמים על הזכויות של הדייר.
אז בוא באמת נדבר על מה שאמרת קודם, ככה במסגרת המושגים, על משולש הזהב, הקשר של דיירים, עירייה והיזם. איך הדבר הזה עובד?
משולש הזהב, יש לנו למעשה בפרויקט שלושה אנשים, או שלושה גופים, שאמורים להרוויח מהפרויקט הזה. פעם אחת זה הדיירים. שהם מקבלים את הדירה החדשה עם חנייה ומרפסת ומעלית ותשתיות חדשות והכל חדש לגמרי. המרוויח השני זה העירייה, שהיא מקבלת מתחם חדש בעיר, יש שם שינוי של פני העיר, הטיפול בתשתיות נעשה על ידי היזם, בפרויקטים חדשים שאתה עושה מגה פרויקטים ברמה של מתחם או שכונה, אתה גם מביא המון תושבים חדשים לעיר.
ארנונה, כל מה שקשור. הזדמנויות מגורים.
זאת אומרת, אז מפילים על היזם, תשמע, אנחנו מגדילים פה את כמות הדירות, אז אני צריך פה גן ילדים ושם בית ספר, וזה דברים שנופלים על היזם. שזה דברים שדרך אגב, מה שדיברנו קודם על תקן 21, צריכים להילקח בחשבון, כי אני הולך עכשיו להקים שלושה גני ילדים, כי זה הצורך של השכונה. או אני צריך עכשיו לקרוא לחברת מקורות שיבואו יחפרו ויגדילו את כל הצנרות ואת כל החיבורים לתשתיות, בין הבניינים לתשתיות הראשיות, כי אני מגדיל את כמות, זאת אומרת, כמות המים היא לא של 30 הצריכה, דירות, כן. היא של 80 דירות. והעירייה כמובן מרוויחה מארנונה גבוהה, פתאום כל האזורים שהיו, למשל בקריית אונו, שהאזור שילם כ-250 שקלים לחודשיים, פתאום שלם 1,700 שקלים לחודשיים. אז העירייה גם מרוויחה מזה.
את אלי השבחה שקיימים.
את אלי השבחה זה על היזם.
היזם משלם. לא, זה גם העירייה מרוויחה.
כן, וזה לא מעט כסף. ובסוף גם היזם, זה הצלע השלישית, שהוא יזם שמרוויח מהפרויקט, ואני בעד שהוא ירוויח.
לא, לא, זה חשוב. תדע לך, פרויקט שלא כולם מרוויחים בו, זה לא יקרה.
נכון. שהשלישייה הזו מרוויחה, כולם, פרויקט מדהים.
יש לי שאלה, אתה יודע, אנחנו שומעים בכל הנושא של קבוצות רכישה, אנחנו שומעים שיש נציגות דיירים, שהיא מטעם הדיירים, על חברת הניהול והכל. איך זה עובד בקטע מול התחדשות עירונית? האם יש גם סוג של ועד שמתערב, או שנציגות דיירים, שזה לא אתה,
אני לא
שפעילה מול היזם?
כן. בדרך כלל בבניין או מתחם או כמה בניינים, מתארגנים כמה אנשים, שהם למעשה יהיו הנציגות. הנציגות הזו אמורה להיות מוסמכת על ידי 51% מהדיירים, והיא רשאית, דבר ראשון, ואני אומר את זה ככה בכל רם, די צועק את זה, לבחור, הדבר הראשון זה לבחור עורך דין שמבין בהתחדשות עירונית. לא דוד שלי הוא כזה, והוא שום דבר. קחו עורך דין, וזה נורא, 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 נורא חשוב. מישהו צריך להגן על האינטרסים של הדיירים. וזה עורך דין, גם שמאוד כדאי שהוא גם יבין בתחום. אותה נציגות מוסמכת למעשה לנהל ביחד עם העורך דין את כל המסע ומתן. זאת אומרת, לצאת למכרז מול יזמים, לצאת למכרז מי מפקח הבנייה שלהם, מי ילווה אותם בכל התהליך. זאת אומרת, כל מיני אנשי מקצוע, מי יהיה השמאי, כי צריך לקבוע ערך לדירות הקיימות, צריך לקבוע ערך מה הסחירות, מה שווי הדירה החדשה. אז זה הכל...
אתה לא פועל מול הוועד הזה?
אני פחות מול הוועד, אני יותר פרטני עם הדיירים, אני גם נפגש עם הוועדים בשביל, אתה יודע, לשבת ולהקשיב ולהבין וללמוד. בהתחלה, שיש איזה מתחם, נגיד, בתל אביב, שאני עובד איתו, וזה להבין מי הקהל שאני עובד איתו. ודרך הנציגות, אתה יכול ללמוד הרבה מאוד את מי הם מייצגים.
טוב. אני חושב שאנחנו ככה מתחילים למצות את הדברים, ואנחנו הבנו, אני חושב שאני הבנתי כאן, זה עשה לי קצת סדר בראש, שבסופו של יום, בסופו של יום, מי שהקשיב לך עכשיו, הבין יותר מתמיד, למה אדם כמוך יכול לשנות פני פרויקט. אני לא בטוח ששמעתי, זאת אומרת, עד שהכרתי אותך, לא ידעתי שקיים הפונקציה הזאת. ידעתי שיש מחתימים, אתה יודע, כל היום אני שומע, אני רואה קבוצות מסביבי והכל. אני לא יודע כמה יזמים באמת לוקחים ומסתמכים על אנשים כמוך. אנחנו יודעים שאתה עובד הרבה עם האור הישראל.
כן.
אבל אנחנו יודעים שהוא איש מאוד רציני, יעקב, אנחנו רואים אותו בטלוויזיה לאחרונה. אפילו לא מזמן, הוא לקח את הכיסא שלי במה שהייתי צריך להיות בתוכנית בטלוויזיה, אבל, ואז הוא מוביל באמת את זה, וזה דברים שמובילים להצלחה, אז אני אשמח ככה.
יאמר לזכותו שהוא איש עם חזון, והוא מסתכל, אני קורא לזה 20 שנה קדימה, והוא אדם שמאוד מאוד רואה את הדייר בתוך התהליך.
שמע, מי שלא מבין את זה, מי שלא מבין את זה לא יגיע לכלום. בסופו של דבר זה הלב. האדם הוא לב העסקה. אז אני רוצה ככה שתיתן אולי בשתי מילים, תן איזה ככה טיפ כזה, בגלל שאנחנו באמת בסוף הפודקאסט, תן איזה טיפ קטן שיהיה לנו לאנשים, בעיקר לדיירים, תדבר עם הדיירים, איך הם צריכים להתנהג, ומשם אנחנו כבר ניפרד ונשתה עוד קפה לפני שתיסע לתל אביב חזרה.
אני חושב שאני אתן את הדבר הזה שנקרא ארגז כלים לעבודה עם בעלי קרקע, זאת אומרת, ואני חושב שגם הדיירים צריכים להבין את הצד של היזם, זאת אומרת, גם הם, כמו שאני צריך להסתכל מבעד העיניים שלהם, אני חושב שגם הם צריכים להסתכל מבעד העיניים של היזם בשביל להבין. אז קודם כל, הדבר הראשון שאני אומר ואמרתי, זה שאין דייר סרבן. זאת אומרת, יש דייר מתלבט, יש דייר חושש, וזה הכי בסדר שבעולם. דבר שני שדיברנו עליו קודם היה, צריך להנגיש את המידע. צריך להיות פשוט מונגש, שכל אחד יבין על מה אני מדבר. בפרויקט פינוי-בינוי, אנחנו מדברים על אנשים עם תקוות וחלומות, ולקח להם לא מעט שנים להגיע למצב של תחילת פרויקט. חובה, ואני מציין את המילה חובה, להקשיב להם, לגלות אנושיות, להיות אמפתי ומכיל. אין דרך אחרת, זאת אומרת, אין קיצורי דרך בדברים האלה. ליזמים, אני גם אומר, בעלי הקרקע הם השותפים הטבעיים שלנו. איתם, שנרתום אותם לתוך התהליך ונתייחס אליהם כשותפים, יהיה את הפרויקט הכי מדהים שיכול להיות. אם אני לא אתייחס אליהם בצורה כזאת, לא בטוח שיצא גם פרויקט. ושצריך להקצות אדם אחד, שהוא יהיה הפנים, העוגן של כל הדבר הזה, שהוא תמיד ישנו ותמיד קיים ותמיד זמין, כי תמיד עולות חששות. החששות בעיקר עולות בשלב הראשון, שאחרי שחפרו את הבור, עד שהבניין יוצא מהבור, וזה התהליך בלמעשה היותר ארוך, מתוך 3 שנים, זה כמעט 2 שנים הדבר הזה, עוד ששמים את האיסקורית הלבנה מסביב, אז למעשה לא קורה כלום ולא קורה כלום, ו2 שנים אתה צריך להסביר להם שכן קורה משהו. אני בקריית אונו אפילו פרצתי חלק מהאיסקורית, והייתי מביא אותם ומראה להם את ההתחלות של היציקות של החניונים, ואז הם באמת ראו שקורה איזשהו משהו. הקבלן המבצע קצת פחות אהב את זה, אבל בסדר, כאילו אני יותר מחויב לדיירים אשר לקבלן המבצע.
אני חושב שאתה הבהרת, ואני אסכם את זה במילה אחת שכבר אמרנו אותה 100 פעמים בפודקאסט. דברו בגובה העיניים, תהיו צנועים, גם אם אתה הצד של היזם, ולא משנה אם אתה יזם מאוד מצליח וגדול, זכור להיות בגובה העיניים, לדבר עם כל אדם, לכבד אותו. אתה הדייר, אתה רוצה גם להשיג הישגים, אל תבוא בכוחניות, אל תבוא בשום דבר, דבר בגובה העיניים, הרי לחיים, ודיברנו על זה במסע ומתן, אל תדחק אף אחד לפינות, אם אתה בא וצועק וזה, וחושב, אפילו אם אתה צודק, אתה תפסיד, ושאתה גרמת לבן אדם להתגונן, ולא טוב יצא מזה, ובסופו של דבר, אם רוצים להשיג הישגים, ככל שהולכים יד ביד, זה הכל נכון בזוגיות, וזה נכון בכל מערכת יחסים, אם הולכים יפה יד ביד, הולכים ביחד ולא אחד נגד השני, הולכים בדרך ארץ, הולכים בשפה פשוטה, לא בשפה מתנסית, כל החוויה היא אחרת. שאתה בא ומדבר מהבן אדם מעליו, אתה משחק עליו בגובה רב, וזה לא משנה אם אתה חצי גובה ממנו פיזית, הבן אדם תמיד יהיה עם אנטי. אז אני חושב שאתה, ואני חושב ש... יעקב עשה נכון, הרי יעקב יש לו גם את הגישה האנושית, אני במקרה פגשתי אותו, אבל בסופו של יום הוא היזם, וצריך להיות מישהו באמצע. זה לא יכול להיות שהוא יבוא, בלי שהוא, תמיד הדייר יסתכל עליו בתור היזם. מישהו מאוד גבוה, זה לא סתם שהוא הלך לטלוויזיה, לדעתי, בשביל לעמוד ולהראות שהוא מדבר, זה להראות שהוא אחד מהעם, הוא אחד מהחבר'ה, הרי הוא איש פשוט. אז אני אומר...
הוא איש נפלא, ועם... אני אומר היום ליעקב, תראה יעקב, בפרויקט X יש לי בעיה, ליעקב יגיד, תקווה איתו לקפה, אני אצלו, שהוא יגיד מתי, אני מגיע אליו הביתה.
שזה אני יודע.
וזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב אצל יעקב.
שזה הוא גם בחר בך לעשות את זה.
ואוסיף ואומר שיעקב, מה שעוד אני אוהב, שאצלו מילה הרבה יותר, זה הרבה יותר ממסמך כתוב. זאת אומרת, הוא נתן מילה, הוא, סליחה על המילה הזאת, אבל הוא התאבד על המילה שהוא נתן.
יופי, אז אני מקווה, שאת הפודקאסט הזה ישמעו לא רק אנשים שהולכים לעבור תהליך כזה, ואני חושב שזה חובה להקשיב לזה. אני מקווה שגם יזמים שמתעסקים בתחום, אני יודע גם שזה יגיע אליהם, יקשיבו לזה. ותודה רבה ענקית, אמיר, שמה הפודקאסט הזה מאיר עיניים, ואשרי שיש אנשים כמוך בענף שלנו, שיוצרים את האווירה הטובה. אני חושב שכל יזם צריך אדם כמוך בחברה שלו, לא רק התחדשות עירונית. ותודה רבה שטרחת ועלית עד ירושלים, אני זכיתי גם שבאת לבקר, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא בעזרת השם. אז שיהיה לכם שבוע טוב ונתראה.